אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת לימור סון הר מלך. שלום.
שלום וברכה.
מה נשמע?
ברוך השם.
אני לא מכיר אותך, את לא מכירה אותי, הרעיון ראשון. אני רוצה להציג אותך. נולדת בבית לא דתי בירושלים, כבר בילדותך חזרת בתשובה, לאחר שירות לאומי התחתנת עם שולי הר מלך ז"ל, התגוררתם ביישוב חומש. ב-29 לאוגוסט 2003 חזרתם מבית הוריו של שולי בכוכב השחר. מחבלים שערבו לכם, פתחו אליכם בצור יריות, שולי נהרג במקום. את יודעת, אני רק חושב על סיטואציה כזאת, איך מתוששים מדבר כזה?
האמת שאני לא יכולה לייחס שום דבר לעצמי, כי בפיגוע הזה גם... כן, לא, אני אומרת. שולי נרצח, באותו פיגוע אני נפצעת באורך בינוני, 3 שעות אחר כך יולדת תינוקת, ממש באותו היום. וכשאני מתעוררת, זה היה כבר להתעורר לתוך שבת, בערב שבת אני מתעוררת, והדבר היחיד שאני יודעת ששולי מת, אני מתעוררת אחרי 6.5 שעות של הרדמה כללית, בחדר התאוששות, ושם אני מבינה ששולי איננו, ואז אני חושבת לעצמי, אוקיי, עכשיו אני צריכה כוח. אז אני זוכרת שאני הכנסתי לניתוח לפני שבת, ואני שואלת את עצמי, רגע, עכשיו כבר שבת, כן שבת, לא שבת. וכשאימא שלי ככה שיושבת בסמוך אליי ואומרת כבר שבת, אז אני מבינה ששבת, ואני אומרת, אוקיי, אז אני רוצה לקבל את השבת. אני חייבת כוח.
ויש לומר שעברת ניתוח חירום.
נכון, ניתוח חירום קיסרי, תינוקת בחודש שישי. ילדתי אותה, ברוך השם, היום התינוקת הזאת היא בחורה בת 20, מדהימה, מופלאה בעיניי. ובאמת, אני חושבת שאחד הדברים שעזרו לי לצלוח את המשבר הזה, את האסון הזה, זה היה באמת הידיעה שאני לא צועדת בעולם הזה לבד. קודם כל, גדלתי בבית של זוג הורים מאוד מאוד אוהבים, מאוד מאוד מסורים בצורה שאני לא מכירה כאלה. וגדלתי לתוך אהבה מאוד גדולה, ואני חושבת שהרבה מהאהבה הזאת, וגם אני חושבת האמונה שלי במישהו שמוביל את העולם, והוא מוביל אותו טוב ונכון, ויש לי אמונה מאוד פשוטה בדבר הזה. אין לי, אני לא מתוסבכת במקומות האלה, מאוד פשוט לי. אני חושבת שדווקא בגלל שגדלתי בחוויה מאוד עוטפת, אז ההרגשה הזאת היא מאוד פשוטה לי. וזה מה שנתן לי את הכוח לקום מחדש, לבנות את הבית שלי מחדש, ברוך השם.
ואכן הצלחת.
כן.
התחתנת בשנית עם יהודה סון, ונולדו לכם 8 ילדים במזל טוב. שובץ במקום... ה-12 ברשימת הציונות הדתית ועוצמה יהודית, ונבחרת לכנסת. מה הבאת איתך לכנסת? את הכאב, את השכול, או איזושהי תקווה אחרת לאולי מדינה יותר טובה?
קודם כל, אני חושבת שהבאתי איתי הרבה תקווה, ואמונה בזה שאומנם יש אתגרים, ויש קשיים מאוד מאוד גדולים, אבל יש אפשרות לתקן אותם. האמת שכשהגעתי לכנסת, לא הכרתי את השפה, לא הכרתי, הכנסת יש לה שפה, יש לה תרבות, יש לה גינונים, יש לה התנהלות, ואני מגיעה ממקום מאוד מאוד אחר, מאוד מאוד אחר. אני מגיעה בכלל מעולמות של נפש, עולמות יותר פנימיים. הרבה שם הוא מאוד מאוד בחוץ, הוא העיסוק בחוץ ומה שקורה בחוץ, פחות במה שקורה בפנים.
את עומדת בראש השדולה לאישה הדתית והחרדית ושדולת ארץ ישראל.
כן. שתי שדולות.
הפסקתי אותך, תמשיכי.
לא, זה באמת שני נושאים שאני רואה בהם איזה שהם אבני יסוד בקיום שלנו, ואיך כשנכנסתי לכנסת ניסיתי ככה לדייק את העבודה שלי, כי יש כל כך הרבה תחומים וחזיתות שאפשר להתעסק איתם. אמרתי, אוקיי, בואי תנסי להבחן מה הנושאים שבעצם, כל, ארץ ישראל זה משהו שהרבה שנים אני פועלת בתוכו, הייתי במאבק נגד הגירוש ונגד תוכנית ההתנתקות, וגרתי בחומש וגורשתי מביתי שבחומש, ואחר כך גם בשיבה, בתיקון של הדבר הזה. וראיתי שבעצם יש שני נושאים היום שהם פשוט מטלטלים את הכל. כשנוגעים בהם, אם מישהו מעיז לנסות לשנות בהם, או
אלו נושאים?
שזה ארץ ישראל, זה ההתיישבות ביהודה ושומרון. והיום אני חושבת שזה כבר נגב גליל, אני מתעסקת בכל ההתיישבות בכל הארץ היום. חיזוק ההתיישבות. והנושא, אני התייחסתי פה לאישה, ואני חושבת שזה הנושא המשפחתי.
את יודעת, ישבנו במשרד. אני לא מכיר אותך, פעם ראשונה אני רואה אותך. את מצטערת כאישה מאוד עדינה, מאוד לבבית, מאוד מכילה, ויחד עם זה גם סובלת. הניתוח שלי נכון?
אני לא סובלת בחיים.
לא, לא סובלת.
בכנסת אני סובלת.
אז למה את שם? אם הכנסת עושה לך לא טוב, למה את שם?
כי אני באמת מרגישה שיש לי שליחות במקום הזה. אני חושבת שיש משהו אני מביאה איזשהו קול אחר. קול שהוא, אני רואה, אני מסתובבת אפילו בין חברי הכנסת, ויש איזה משהו בכנסת שהוא לא קשוב, הוא לא יודע להקשיב, הוא לא יודע לשמוע את הכל.
ואת חושבת שאת יודעת להקשיב?
אנשים יושבים, מתיישבים, חברי כנסת הרבה פעמים, ובאים ומתיישבים, מספרים את אשר על ליבם, והם פתאום מבינים שיש מישהו שמקשיב, יש מישהו שיכול להכיל את ההתמודדויות. רוב חברי הכנסת שורדים, זו האמת.
את יודעת, אמרנו שדיברנו, דיברתי במשרדי, אמרתי שאת קצת סובלת בתפקידך כחברת כנסת, אני חושב שרואים את זה. אני לא יודע אם מעניין עיתונאים אחרים, הם רוצים יותר את הרעש והמאומה, אבל אני תמיד שואל, גם שאלתי את המורנים הקודמים שלי, למה כשאתם נמצאים מעל הדוכן, אתם יורקים אש ותמרות אשן וצועקים בצורה נוראית, ואתם יורדים מהדוכן ויושבים ומדברים כשני בני אדם, וזה נשמע, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אולי זה דו פרצופיות, אולי זה הצגה מעל הדוכן, למה אתם כך?
אני חושבת שזה אגו בעיקר.
אגו?
כן.
למה אגו?
זה האגו. כי בסוף, קודם כל אותי, אני חושבת שיהיה מאוד מאוד קשה למצוא אותי מעל הדוכן עולה ויורקת תמרות אש ואשן, או מבזה מישהו, או מזלזלת, או צועקת. אני בדרך כלל עולה, ומעולם לא אמרתי משהו מבזה או לא מכבד.
למה התקשורת לא אוהבת אותך?
כי אני מייצגת משהו שהוא נורא מפחד.
אותך כ...
אני לא יודעת אם כל
התקשורת... לא, לא. אני אומר לא אוהבת, זה אותך כפיגורה פוליטית, לא אותך כאישה.
כן.
אני בטוח שאותך כאישה קל יותר לאהוב, אבל אני אומר אותך כפיגורה פוליטית, לא אוהבים אותך.
כי אני חושבת שיש משהו שמבינים שקודם כל אי אפשר לקנות אותי לא בכבוד ולא בכסף ולא בשום דבר, ויש לי דרך. זה נורא מפחיד. אני יכולה להבין אותם, אתה מבין? יש לי יכולת להבין מאיפה נובע הרצון לצייר אותי כדמונית, כאישה הזויה וקיצונית, כי מבינים שיש לי דרך, והדרך הזאת לא עוברת, היא הוליסטית, היא שלמה, היא לא עוברת דרך ביזיונות של אחרים, או לדרוך על אחרים, זה לא עובר שם, אלא זה עובר באמת במקומות שאני מאמינה בהם, ואני פשוט פועלת בהם, זהו. אני מגיעה לכנסת, אני קצת אוף מוזר שם, אפילו התקשורת חושבת שאני אוף מוזר, כי אפילו אני רואה שחברי כנסת רק מחפשים שתן להם במה, רעיון, ואני מבחינתי ללכת לרעיון זה לא חוויה שהיא...
כן, אני יודע, אמרת לי שאת מסרבת להרבה רעיונות, ואת לא מופיעה הרבה בתקשורת.
90% מהרעיונות.
אז למה באת לכאן?
קודם כל, כבר הרבה זמן אתם
מנדנדים לכם.
כן, כבר הרבה זמן הייתה דרישה ובקשה, ותמיד יש איזשהו שלב שכבר אני אומרת, די, זה כבר לא כל כך נעים, כאילו להגיד עוד פעם לא, אבל יש עוד משהו, שבכנות, שצפיתי ברעיונות שלך עם חברי כנסת אחרים, ואחד הדברים שנורא התפעלתי מהם זה ההגינות, היכולת באמת להיות מאוד מאוד מקצועי וענייני, ולשאול את השאלות שאומנם יש בהם גם אלמנט מאוד מאוד פנימי רגשי, וגם להביא את את מה שאתה בעצם מבקש, כאילו להבין מתוך הסייר. אז
תראי, מספר חברי הכנסת שלכם הוא די קטן, אתם לא מגיעים ללב הקונסנזוס. להפך, אתם נמצאים בשולי הקונסנזוס. יש בזה לפעמים טוב, יש בזה לפעמים לא טוב. אבל הנה, אתם חברים בממשלה. ואת שמה לב שחלק גדול מהציבור מתנגד לא רק לדעתכם. אפילו, הייתי אומר, בצורה מאוד ברורה ואנטגוניסטית אפילו. ואני שואל, האם יש לכם גם יד ורגל במה שהציבור חושב עליכם, או שאתם חושבים הם פשוט לא מבינים אותנו?
אני חושבת שהם לא מבינים, הם פשוט לא מכירים. ישבתי בפאנל מול אחד ממנהיגי המחאה, וזה היה ערוץ 12, אופר חדד, והוא שאל אותי איך את מסבירה את זה שהמחאה כל כך הצליחה בתחילת דרכה. אז אמרתי, ישבו על החרדות הכי הכי קמאיות של האנשים, על הפחדים הכי, ויצרו ובנו על זה מפלצות שהן לא קיימות. ואותו דמות, אני פשוט נזהרת מאוד לומר שמות, אז הוא מביט בי ואומר לי, לימור, אנחנו באמת מפחדים. אז אמרתי לו, אתה יודע, אמרתי לו, אני מאמינה לך. אבל אני חושבת שאם הייתם מגיעים אלינו, באמת, ואומרים, בואו, אנחנו רוצים להבין באמת מה אתם עושים, ולא מתפעלים מכל הפייק וכל המפלצות האלה, שהם לא, באמת אין, בינם לבין המציאות, אני לפעמים נדהמת. דרך אגב, יש גם מי שרוצה שיחשוב, אני זוכרת שבהתחלה, בגלל שלא הייתי כל כך מנוסה בתחילת הדרך, אז כל מי שעבר לידי והיה נראה לי קצת משהו שקשור למחאה, אז חשבתי, אוי ובוי, עכשיו מה שיקרה אם אני אפגש איתו או נדבר. ואז פשוט פגשתי את האנשים, וכשהתחלנו לדבר, ראיתי שבסוף בתוך, עוד פעם,
יושב בן אדם.
יושבים אנשים, ובאמת אני מגיעה מעולם הנפש, אני יודעת שאפשר לקחת אנשים ולהפוך אותם לחרדתיים ברמות כל כך כל כך גבוהות, ברמה שהם באמת יהיו מוכנים לעשות דברים שהם לא היו מוכנים לעשות לפני כן, אבל אני אומרת, אם הייתי יודעת שיש איזשהו בסיס, יש איזשהו יסוד, יש, אני תמיד אומרת, על כל דבר כזה, תמיד יש איזשהו יסוד של אמת, אבל הוא בדרך כלל מאוד מאוד קטן.
תסבירי לי מה יסוד האמת. זה מאוד מעניין אותי, כי תראה, מה את אומרת בעצם? מה את אומרת כך? אתם מציירים אותנו כמפלצות. יוצאים כל הפחדים הקמאים שלכם מהארון, ואתם לא מבינים אותנו. זה בעצם מה שאת אומרת.
לא, אני לא חושבת שאת לא מבינים. אני חושבת שיש טיפת מוח.
מה, תקשורתית?
תקשורתית. זה האמת, בוא. היום להדליק את הרק לרגע ולראות מה, זה לא, אני אומרת, כל כך הרבה פעמים אני רואה חוקים שאני עברתי, ואני יודעת בדיוק מה המשמעות שלהם, ומה הם אומרים,
ונותנים להם משמעות אחרת.
ופשוט אני רואה שקר אחרי שקר אחרי שקר, וכמובן מציירים איזשהו ציור כבר של איזה חברת כנסת שפוגעת בזכויות נשים, כשבפועל כל המטרה של אותו חוק היא להרחיב את המגוון, ולאפשר לעוד נשים לקבל זכויות, ועוד ועוד ועוד. זה המטרה, לא לפגוע באף אחד. אבל יש תמיד את הניסיון הזה, לספר איזשהו סיפור, שהוא מאוד נוח, אתה יודע, זה, ואנשים כאילו, באופן טבעי מאוד מאוד נוח להם ללכת אחרי המקומות הנמוכים האלה. אבל ואני יושבת עם האנשים, ויש לי התכתבויות עם עשרות מהמפגינים, שהם יכולים לכתוב לי, מור, אנחנו יוצאים, והם אומרים, יש תמיד את תחילת ההתכתבות שהיא תמיד מאוד 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 אנטיגוניסטית ומאוד מאוד זה, וכשאני לא נופלת למקום הזה אלא באמת קשובה ואומרת רגע, אני מבינה שזה יכול להצטער מאוד מפחיד, ואני מבינה שסיפרו לכם ככה וככה וככה, אבל בואו נראה מה האמת, בואו נראה מה באמת יש, וכשאנשים באמת פוגשים מעבר לתקשורת ומעבר לסטיגמות ומעבר לחרדות ומוכנים לצאת רגע שנייה ולהקשיב, בדרך כלל נוצרות חברויות עמוקות. אני אומרת לך, יש לי כבר כמה חברים טובים שהם ממשיכים ללכת וממשיכים להפגין, אבל זה משהו אחר. אז עכשיו כבר הם אומרים, זה לא את, אבל זה הוא והוא והם, וכאילו יש כבר...
מאשימים את איתמר בן גביר.
לא, איתמר בן גביר.
בטח את כל הזמן שומעת את השם.
לא, אני חושבת שבאמת יש משהו, זה לא רק, זה בעיקשות שלנו, בדרך הזאת שאנחנו אומרים, עד עכשיו הייתה פרדיגמה מסוימת, עד עכשיו פעלו באופן מסוים, לא עבד. אנחנו רוצים...
מה לא עבד?
למשל, כל מיני תפיסות כאלה, סביב הרשות הפלסטינאית, המאבק בטרור.
דוגמה.
זה לא עובד.
תני לי דוגמה.
לחשוב שהרשות הפלסטינאית תשמור עלינו, או לחשוב שלא לדעת להבחין ולנסות להכין...
היא לא תשמור עלייך, אבל אולי מטעמים אינטרסנטים, אולי מטעמים אינטרסנטים, הרשות יש לה עניין לא להגיע לאימות כללי, ולכן היא גם כן עוזרת לישראל בתיאום, תיאום הביטחוני בעיקר.
כן, אז אני היום יושבת בוועדת חוץ וביטחון, ואני רואה עדיין שהפרדיגמות האלה עדיין נמצאות ומושרשות, ופרדיגמות שמייצרות גם עיוותים בתוך השטח, שלא יודעים להבחין מי האויב, איך מכריעים את האויב, כל מיני תפיסות של אכלת האויב, כל מיני...
איך מכריעים את האויב, את אמרת את המשפט הזה, ואני שואל אותך, מה, מלחמה? מה צריך לעשות?
קודם כל, האויב שלנו, הדבר הראשון שהוא יודע לחוש ולקרוא, זה את החולשה שלנו. כשאנחנו מדברים בשתי שפות, שאנחנו לא יודעים להגיד, קודם כל, פשוט, זו הארץ שלנו. זהו. רק
זה לא כך.
רק זה.
אבל זה לא
רק
כך.
זה. אני יושבת בוועדות, ויושבת עידה תומא סולימן, ותגיד, הכיבוש, והשטחים הכבושים, והשטחים, ואני אשב, ואומר לה, נחלת אבותינו. כל פעם היא תגיד, השטחים הכבושים, ואני אגיד, נחלת
לך.
אבותינו. ואתה יודע מה קורה באיזשהו שלב? באיזשהו שלב היא תגיד, היא תחזור שוב, ואז היא תגיד, היא תבין שעוד פעם יהיה פה נחלת אבותינו. ואז היא תגיד, או כמו שאת אומרת, נחלת אבותיכם. ושם נגמר. ואני אומרת לך, הם יודעים לקרוא, זה לא משהו שתעשה או לא תעשה. אני יודעת, זה קשה להבין את זה. זה מאיזה
לא,
עמדת,
את יודעת,
זה מאיזה עמדה, פנימית, הצליחו להרער לנו את האמונה הבסיסית בצדקת דרכנו, בשייכות שלנו.
לימור, שנייה.
אני שומעת את זה.
לא, בסדר, תראה, אבל בואי אני אראה לך צד אחר. זה מאוד קל להיות, את יודעת מה, אולי זה לא קל, להיות מאוד בטוחים בדרך מסוימת, ולכם יש דרך מסוימת. אבל את יודעת, אנחנו מדינה דמוקרטית, והדמוקרטיה קבעה שכרגע אתם בשלטון. אבל לפי הסקרים, אתם לא מצליחים להביא לידיעה, להבנה של הצד האחר, שמסתבר שהוא חלק גדול מהעם. ואתם מדברים, ואנחנו מדברים, על אחווה ורעות ושלום. אבל את יודעת, שבדרך הזאת, הקול שלי, אומרים לך אנשים, גבירתי, אולי את צודקת, אבל את לא חכמה. אולי את צודקת, חלק אומרים לך, אבל אם אנחנו לא נגיע לאיזושהי הבנה עם הפלסטינאים, אני לא יודע איך, ואני אכנס אתך עוד מעט לרזולוציות, אנחנו לא נגיע לשום דבר. והעובדה היא, אנחנו היום, אחרי מלחמת יום כיפור, 50 שנה. וקונספציות מסוימות קרסו. יכול להיות שהקונספציה שלכם מוטעת? יכול להיות שצריך להגיע לאיזו הבנה איתם? או שאת חושבת, לעולם לא נגיע להבנה איתם, לעולם לא יהיה שלום איתם?
אני חושבת שהניסיון כל הזמן לחשוב מה הם, זה הבעיה. הם לא הסיפור. מבחינתי אין להם שום רלוונטיות. מה שיש, זה מה שיש, נכון, ואפשר, דרך אגב, אני מאמינה שאפשר לחיות איתם בשקט.
איך?
כשהם, יהיה להם מאוד מאוד ברור, דרך אגב, זה כבר היה, היו תקופות כאלה, שכשלהם היה מאוד מאוד ברור, שזו הארץ, שאנחנו הריבונים,
אחרי מלחמת ששת הימים.
נכון, והיום אנחנו, לצערי הרב, יש מי, שבאופן מגמתי, רצה להשריש פה, תפיסות עולם, אתה יודע, במשך הרבה מאוד שנים, עברתי מפגשים גם לקצינים בצהל, וגם במכינות קדם צבאיות, וראיתי את הדיסוננס שהצליחו ליצור לילדים שלנו, לנערים, לנערות שלנו, בנפש. הם גרים בגליל, בנגב, בבקעה, והם אומרים, כן, אני יודע שזה, אני יודע, זה הבית שלי, אני יודע, אבל זה לא רק שלי. אני אומרת, את הדיסוננס הזה, אין לאויב שלנו, אין לאויב שלנו. הדיסוננס הזה, אין אותו לאויב שלנו. ואני אומרת לך, כשביום של הפיגוע, וזה הרגע, זה הרגע שהבנתי, ושום, באמת, אני מאוד מאוד קשה לשכנע אותי במשהו אחר, כי את הרגע הזה קניתי, נצרב בי, בצורה כל כך כל כך פנימית, ו... אתה יודע, בלילה שאחרי הפיגוע, אחרי שאני מתעוררת, אחרי 6.5 שעות של הרדמה כללית, אני מתעוררת לתוך כאבים מאוד מאוד גדולים, וכל מה שאני מבקשת זה להירדם, אבל כל פעם שאני יוצמת את העיניים, אני פשוט רואה את המחבלים עומדים על הכביש, 11 בבוקר, לא מסתתרים מאחורי זה, על הכביש, דרך אגב, אותה חוליה שרצחה את בעלי, זו חוליה שרצחה עוד 3 חיילים, זו חוליה שרצחה עוד אמא ל8 ילדים, עוד 2 בחורים, לצערנו הרב, אותה חוליה בבית המשפט ביקש, נתפסה אחרי כמה שנים, בבית המשפט ביקש מפקד החוליה לדבר, ואמר, אתם אומה חלשה, אנחנו אומה חזקה, יש לנו סבלנות, עד שאחרון, ככה איזשהו נאום, והוא אומר, אני יודע שאני הולך להשתחרר. הוא משתחרר.
טוב, בואי נעשה.
הוא משתחרר. ובאותו לילה אני מבינה, שנייה, אבל לא, זה חשוב, כי זה נקודה שאולי אתה שואל למה הציבור לא יכול להבין, אז אולי אם ישמעו איזושהי אמת שלמה, ולא את הסיסמאות של רעיונות, אז אולי, והרגע הזה, שאני שואל את עצמי, רגע, מאיפה היכולת הזאת לעמוד שם על הכביש, לאור היום, פשוט לטבוח בנו, עומד שם תצפיתן למעלה, צופה על ה... ואני מבינה, הכוח שלהם והיכולת הזאת לפגוע בנו נובעת רק ממקום אחד, וזה החולשה שלנו. במקום שאנחנו לא היינו ברורים לעצמנו, שם הם נכנסו.
שבק התיר ביום רביעי השבוע לפרסום כי חשף וסיכל תשתית טרור מורכבת מפלסטינאים וערבים. ואת יודעת, את חברת ועדת חוץ וביטחון, ואת יודעת שאחד הדברים שאתם מדברים עליהם, זה האפשרות שהערבים בישראל, באיזשהו מקום, יתפסו צד במלחמה הבאה.
כן.
ואני שואל אותך, כאחת שמכירה את המטריה, האם אתם דנים בזה, ולאיזה מסקנות הגעתם? דנים, אתם דנים.
לגמרי.
למה הגעתם?
אז קודם כל אנחנו דורשים, אנחנו כל פעם בכל הדיונים, האמת שחלק מהדברים חסויים, אבל אנחנו דורשים לראות מה באמת התייחסות לדבר הזה, כי...
מה הסנריו עם הצפויים?
מה, כן. אז קודם כל מתייחסים לזה. קודם כל, גם מערכות הביטחון מודעות לאפשרות הזאת, והן גם מתייחסות לזה, וגם בונים כוח שהוא בדיוק יענה בדיוק לדבר הזה. אני לא יכולה להרחיב פה, אבל יש התייחסות מאוד, כי בסוף במערכה כוללת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, זה עדיין לא מספיק בעיניי מה שנעשה, יש עוד מה לעשות, ואני חושבת שקודם כל צריך, אתה יודע, כדי לטפל בבעיה צריך להכיר אותה, להכיר את הבעיה, להכיר ולהיות מוכנים גם להודות בה שהיא קיימת, וזה משהו ש... אני מרגישה שהתהליך הזה כבר בתוך, לפחות אצלנו בוועדה, הוא כבר עובר. כולם מבינים שיש את האפשרות לתרחיש של מערכה כוללת, שגם ערביי ישראל תופסים צד, כמו שאמרת.
את אישה מאוד דעתנית. יש לך פריים כזה ברור מאוד, ויש משהו שאת חושבת שאנחנו יכולים לעשות כדי להביא את השלום?
אני חושבת ששלום אמיתי יגיע רק מעמדה ש...
כוח?
לא, זה לא כוח. אפשר להגיד כוח, אבל אני חושבת ששלום הזה יגיע רק ממקום שלנו יהיה את הוודאות והאמונה האמיתית בצדקת הדרך ובשייכות שלנו,
ואין לנו?
של הארץ הזאת עבורנו ובמשמעות שלה עבורנו. כשזה יהיה, נצליח להגיע לשלום אמיתי.
ואין לנו בשלב זה.
לצערי הרב, מישהו, הרבה מאוד שנים עיררו את המקום הזה.
איזה עוד חוקים את העברת או עומדת להעביר?
יש עוד שני חוקים שהעברתי. שלילת אזרחות ותושבות, ביחד עם חבר הכנסת אופיר כץ ועוד חברי כנסת נוספים. שלילת אזרחות ותושבות למחבלים שהורשעו בטרור וקיבלו תגמול מהרשות הפלסטינאית, כי בדרך כלל זה בא ביחד. הרשות הפלסטינאית היום מתקצבת טרור ומעודדת טרור ומחנכת לטרור, ואנחנו עוד בתפיסות מיושנות שיש לנו פרטנר. ועוד חוק נוסף זה שהחמרת הנישה בעבירות מין על רקע לאומני, וזה גם חוק נוסף שעברתי. יש עוד הרבה מאוד חוקים שכבר הם...
ותוחקים האלה עברת יחד עם חברי קואליציה ואופוזיציה.
דרך אגב, זה החוק של שלילת תושבות ואזרחות ממחבלים שהורשעו בטרור וקיבלו תגמול מהרשות הפלסטינאית. זה חוק שעשינו ביחד עם פורום בוחרים בחיים, וזה חוק שבאמת גם חברי כנסת אופוזיציה וגם קואליציה יזמו אותו, והיה לו 106 חברי כנסת הצביעו בעד החוק הזה. מי שלא הצביע בעדו זה היה באמת הערבים במפלגת העבודה, אבל חוץ מהם כל השאר חברי הכנסת מפה לפה.
מדי פעם נשמעים איומים גם מצדו של בן גביר וגם מצדם של אחרים שמאיימים לפרק את הממשלה. אם לא תעשו כך, נפרק את הממשלה. אבל כשחושבים על זה, אין לכם בעצם שום אלטרנטיבה אחרת. אז בשביל מה איומים?
אז קודם כל, זה לא אקדח שהוא ריק מכדורים, כי יש, בסוף יש לנו גבולות גזרה, כי אני חושבת שאם אתה לא מגיע עם איזשהם גבולות, שאתה אומר שהכל לגיטימי והכל בסדר, אז יש לך בעיה.
אבל אתם יותר מדי מאיימים.
אני חושבת שאנחנו לא, זה לא נכון. אנחנו איימנו בתוך, מה זה איימנו? אנחנו דרשנו בתוך נקודות מסוימות. בסוף לא באנו על תקן בובות או לחמם כיסאות. זה לא, אנחנו לא, לא, זה לא המטרה. עוצמה יהודית הגיעה לכנסת כדי לתת לעם ישראל את מה שהבטחנו. אתה יודע, עם ישראל כבר התרגל שליחי הציבור שלו, כן, שליחי הציבור שלו הם אנשים שמדברים, אומרים משהו אחד לפני הבחירות, ובפועל יש מרחק, פער עצום בין מה שהם אמרו לבין מה שבאמת מתרחש בפועל. אנחנו לא, זה לא מה ש... אנחנו באנו לתת מענה, ואולי אני חושבת, וכשאנחנו, אולי פעם ראשונה, אני חושבת ש... אנחנו מוכנים לעמוד ולשלם מחירים איומים, כמו שאלה כזאת למשל, זה לא שאלה איומה, אבל שאלה שאתה שאלת אותה בעדינות, אבל הרבה פעמים שואלים אותה בצורה נורא נורא פוגענית, ולעמוד מול השאלות האלה ולהגיד, רגע, יש לנו גבולות, אנחנו לא באנו לפה כדי לשבת, כדי לקבל את התפקיד שלנו, כדי לסיים את הקדנציה, זה לא מעניין אותנו, באנו כדי לדאוג לעם ישראל, באנו כדי לעשות טוב לעם ישראל, ואם זה יהיה לעשות טוב בצד שמה, אז זה יהיה לעשות טוב שמה. אבל כשאנחנו הגענו עם הבטחות מאוד מאוד מסוימות לעם ישראל, ואנחנו מתכננים גם לקיים את ההבטחות האלה, ולא רק לומר אותם, אלא גם לקיים אותם.
חברת הכנסת לימור סון הר מלך, תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.